בעמוד קל"ז, אני זוכר, רק לא זוכר איפה. שזנח ישראל טוב. מה הכוונה זנח ישראל טוב? שאבד ממנו ערכו העצמי ולא הכיר את יתרונו. בסדר, זה אותם מילים, זה אותם רעיון. לזנוח טוב זה לאבד את היתרון העצמי להכיר את יתרונו. זאת אומרת, הוא עוד לא עשה עבירות. אתם זוכרות, אני עושה חזרה קצרצרה. אחר כך עושים גם עבירות. אחר כך הוא זנה אחרי אלוהים אחר הארץ. זה לימוד תנ"ך. איך לומדים את התנ"ך? ככה. מה קרה שעם ישראל עבד עבודה זרה? מה קרה? הוא זנח טוב. מה זה זנח טוב? איבד את האמון בעצמו. לא סתם איבד את האמון בעצמו. איבד את ההבנה מה מיוחד בעם ישראל. מה מיוחד בעם ישראל? אתם זוכרות בעמוד הקודם אתה קראנו? שצדיקים יש בכל העמים. ולהתלהבויות רגשיות אפשר להגיע בכל העמים, ולשכל חוכמה בגויים תאמין זה בכל העמים. היכולת שלנו זה לחיות את אלוקים, לחיות את אלוקים, לא רק להימחק אל אלוקים, לא רק להתגעגע. זה דרכי השם, דרכי השם זה לבנות חיים כאלה בתוכנו. מערכות יחסים כאלה, בין איש לאשתו, בתוך משפחות, בתוך קהילות, בתור עם, כוחות חיים. שהאמת האלוקים זורמת דרכה, זה לא, זה עם הרגש. מתוק והמתוק הזה. כשעם ישראל לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין שהוא תורה. הוא מאמין שהתורה היא קדושה מאוד. אבל הוא לא. אפשר, אז מה הוא עושה? אז הוא מתבטל, משקיע, עובד קשה. אבל הוא לא תורה. אז הוא מרגיש שהוא נורא נורא, יכול להיות שהוא נורא נורא מצליח להיות צדיק כשהוא זונח טוב. אבל הוא לא מכיר את עצמו. אז הכל התפרק. הכל התפרק. קוראים לזה, לא לברך בתורה תחילה. למדתם את ה... אז מה קורה? שלב ראשון, לא להבין מי אני. שלב שני, זה לוקח הרבה זמן, אצל כל אחד באופן אחר, אז מתחילים להתפרק, מתחילים לזנות אחרי אלוהים אחר הארץ. שלב שלישי, נאבד ממנו גם דעת ערכו. דעת ערכו זה, שוב, אני יכול לא להבין שאני עם יתרונות, אבל יש לי את היתרונות האלה, בסדר? אני יכול להיות חכם בלי לדעת שאני חכם. אני יכול לדעת, אני יודע יפה בלי לדעת שאני יודע יפה. יכול לדעת שיהיה לי חוש הומור בלי שאני יודע זה. אבל בתהליך הזה, בסופו של דבר אני גם מאבד את זה. הוא מאבד, זה מתנוון, זה נהיה כנוס, כנוס, פנימה, פנימה, פנימה. על כן, וכאן הגענו. משפט ארוך, קחו אוויר. אני אפרק אותו, קודם כל נאמר אותו בעברית, אחרי נראה את המשמעות שלו. על כן, כאשר מהתשוקה הברברית, שימצא את כל גויה אדיר מארצי הגויים של עולם הישן להחליף את גויים מלכו התעלה, מלכי ישראל גם הרעים שבמלכי חסד היו, יש שם נקודה? פסיק. לא היה אפשר רוח גבורה ועוז חסד מוסרי להגדיל את כוח הלאומי המדיני, למצוא מעמד הגון. זה נקודה כבר, נכון? כן, אז מה כתוב במשפט? בואו נפרק אותו בעברית רגע. חברותות? כן? כמה דקות קחו? מה כתוב בעברית במשפט הזה? מה הנושא, מה הנשוא, מה המושא? מה פסוקית תמורה, מה משפט תפל? ננסה לראות מה כתוב פה. אז מי מסכימה להגיד בכמה מילים מה כתוב במשפט הזה? כן, יש עוד מתנדבות? תשוקה ברברית.
כן.
כן, רוצות להוסיף? תודה. רוצות להוסיף על זה? כן, זה במשפט הבא.
כן,
אבל איך זה עוזר לך במשפט הזה?
לא, זו שאלה במשפט הזה, כאילו, הוא באמת חושב, כאילו, כתוב מצד אחד איזה מוסרים, מצד שני, כאילו, הוא חושב
מה מוסרי?
כאילו שהיה להם חפץ מוסרי, כאילו, לא להגדיל את הכוח הלאומי,
לא היה.
כן, לא היה. וזה כאילו לא טוב?
זה לא טוב. ככה נראה. אבל כן, זה דברים נכונים. מה כתוב במשפט? על כן, יש נושא, מה הנושא של המשפט? איך? מלכי ישראל. עם ישראל, מלכי ישראל מייצגים. מלכי ישראל, גם הרעים שבמלכי חסד היו, זה משפט מוסגר. זה ציטוט שדרכו הרב מראה למה הוא צודק, בסדר? זה לא המשפט בעצמו. זה, כאילו אני מצטט כמה מילים של איזה שיר ידוע או משהו, ודרך זה את מראה שאת צודקת. אז תגזרו את המילים האלה. על כן, כאשר, מי? אני חושב שהנושא לא כתוב, מה אני מבין במשפט או שאתם תגידו. טוב, אני אגיד לכם, אתם, אני חושב שכדאי לעשות את זה לפני כל שיעור, לפי דעתי. אני אגיד לכם מה כתוב ותגידו אם זה מסתדר עם מה שבמילים ועם מה שחשבתם, בסדר? יש תשוקה ברברית. כמו שאמרת קודם, שהיא מאמצת, הכוונה נותנת כוח, נותנת עוז, גורמת לאומץ, זה לא כמו בעברית כל כך היום שאני, יש לי אומץ, אז גם זה, בעיקר כוחות חיים, יש תשוקה ברברית, ברברית זה תשוקה פראית, נכון? תשוקה פראית, תשוקה לא מוסרית, יש איזה דחף חיים חזק, מאוד לא יפה, מאוד לא ברור, הדחף הזה, התשוקה הזאת אימצה, נתנה כוח, לכל גוי אדיר, כשעם נהיה חזק, כשהייתה איזו מדינה בעידן העתיק, שהיא מרגישה שהיא מצליחה קדימה, שהיא עוצמתית, שהיא מצליחה לארגן, להתגדל מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, כשהיא נהיית אדירה, כל גוי אדיר מעריצי גויים. מה זה עריצי גויים? עריצים זה עוצמתיים, נכון? כמו להעריץ מישהו זה לחשוב שהוא מי יודע מה. אז בכל תולדות האנושות, כשהיה עם שמרגיש שהוא נהיה יותר עוצמתי ויותר חזק, אז העם הזה התמלא בתשוקה ברברית. איזה תשוקה ברברית? מה התשוקה ברברית? להרחיב את גבול ממלכתו. הייתה תשוקה ברברית להרחיב את גבול ממלכתו. זה יכול להיות בעסקים. מישהו פותח מסעדה, מצליח לו, הוא רוצה עוד מסעדות, הוא רוצה רשת מסעדות, הוא רוצה. אם מישהו מאוד מאוד מצליח, אז הוא רוצה לפעמים להרחיב את גבול ממלכתו. זאת אומרת, להתקדם כל מיני. הוא נהיה בתפקיד, הוא מאוד מצליח, הוא רוצה תפקיד יותר בכם, הוא מאוד מצליח יותר בכם, יותר בכם. אז עמי, מה שמאפיין את ההיסטוריה האנושית, כשעם נהיה חזק, כשמדינה נהייתה עוצמתית, אז תשוקה ברברית להרחיב את גבול ממלכתו. כל מי שהיה חזק. מדינת ישראל, מלכות ישראל, הרבה פעמים הייתה חזקה בהיסטוריה, אבל היא התעלתה מעל התשוקה הברברית, בסדר? על כן, כאשר מהתשוקה הברברית התעלה, כך צריך לקרוא את זה, עם ישראל. שזנח ישראל טוב, ישראל זה דני הלך לים, בסדר? ורחץ בגלים. פתאום ראה חתול לבן. אז במשפט פתאום ראה חתול לבן, מי הנושא? סיבכתי אתכם?
דני.
נכון, דני, כן. אז גם פה הנושא זה ישראל, שבמשפט הקודם, בסדר? על כן כאשר ישראל התעלה מהתשוקה הברברית. זה המילה התעלה. היא צריכה להיות צמודה לתשוקה הברברית. על כן כאשר מהתשוקה הברברית התעלה. באמצע יש משפט ארוך מאוד שמסביר מה זה התשוקה הברברית שממנה הוא התעלה, בסדר? עם ישראל לא היה שם. כשעם ישראל הצליח, הוא לא הלך לטרוף את כל העולם. הוא לא הלך להגדיל, הוא לא הלך לעשות אימפריות, הוא לא רצה את זה. זה לא נתן לו, הוא התגדל בעוד עוצמות, ועוד עוצמות. עם ישראל היה עוצמתי וגדול ועוצמתי. והוא לא הפך לאשור וננווה ומצרים ובבל ורומא ויוון ומקדון ופרס, אחשוורושים כאלה. נכון, אחשוורוש היה מאוד רציני, אז הוא כובש וכובש וכובש, ושודד אותם, ורוצה להיות יותר מיליונר, ויותר אדיר, ויותר לנצל, ועוד. לא, אצל עם ישראל זה לא היה. עם ישראל התעלה מהתשוקה הברברית, זה בסדר? על כן כאשר, מי שהיה במשפט הקודם, ישראל, כן כאשר ישראל התעלה מהתשוקה הברברית, התעלה, ובאמצע הוא כותב דברים על התשוקה הברברית, שמה שימצא כל גוי אדיר. איזה תשוקה להרחיב את גבול ממלכתו. בסדר? ככה זה בעברית? קובה עליכם? יש חולקות? עכשיו הוא מביא סוגריים שמראות שעם ישראל התעלה מהתשוקה הזאת. סוגריים האלה לקוחות מאיפה? יש לכם פה מספור, נכון? 24? הינים מלכים א', כ', למד א', מה מסופר שם? מסופר שם שבן הדד מלך ארם נלחם באחאב, ואחאב מצליח לנצח אותו, ובן הדד נכנס לאיזה בונקר כזה, ובן הדד נס ועובר לרי חדר בחדר, והוא רואה שהטבעת החיים כולך תסגור עליו, אבל אחאב, מאיזה עם אחאב? הוא יהודי, יהודים תמיד היו יהודים. אז מה אומרים עבדיו כשה... טבעת מתעדקת סביב צווארו, אז מה אומרים אליו עבדיו? הננה שמענו כי מלחמת ישראל מלכי חסד הם. נשים נסקים במותנינו וחבלים בראשינו, נהיה מסכנים כאלה, ונצא מלך ישראל, אולי יחיית נפשנו. נעשה לו הצגות כאלה, מסכנים. בסדר? זה מה שהם עשו. ויחגרו סקים במותנינו וחבלים בראשינו, ויבואו מלך ישראל ואמרו, עבדך בן הדד אמר, תכין הנפשי. ויאמר, ברגע שאחיו שמע שבן הדד אומר תכין נפשי, העודנו חי, אחי הוא, מהו אחי הוא? זה הכי מחבל בן הדד. זה רוצח אז, זה שתקף את ישו ישראל. ברגע שמתחננים, אז אחאב מאיזה עמו, אתם יודעים מאיזה עמו? נכון, הוא כמוכם, כמוני. הוא יהודי, יש צפון. אנחנו לא מסוגלים להיות מנובלים. אנחנו לא מסוגלים לטרוף ולשרוף ולשדוד, ולא אגיד עוד מילים שאנחנו לא מסוגלים. אין לנו, התעלנו מעל זה, תמיד. גם כשזנחנו טוב, גם כשעבדנו ערכנו עצמו, גם כשעבדנו עבודה זרה, לא הפכנו לחיות טרף. לא הפכנו לאנשים רעים שצולבים ועורפים ראשים וחוגגים. יש לנו יסור, יש לנו נשמה, נו, בקיצור. כמה שעם ישראל נפל, הוא המשיך להיות עם ישראל. עם ישראל היה לו קשה, אז הלב היהודי, תמיד היה לב יהודי. ולכן עם ישראל הוא בבעיה מאוד מאוד קשה, הוא נהיה עוצמתי. אבל הוא לא, מצד אחד התשוקה הברברית אין לו, מלכי ישראל, גם הרעים שבהם, מי זה הרע שבהם? בסדר? סתם רעיות, המקורות משפט כזה, כתוב 24, כדאי לכם להציץ ב-24. כתוב 26, תציץ ב-26. אז זה משפט בסוגריים, זה לא חלק מהמשפט, זה רק להראות שמלכי ישראל מלכי חסדים. שהוא התעלה מעל התשוקה, אפילו אחאב התעלה מעל התשוקה הברברית. אחאב הוא היה אחד המלכים הכי חזקים בספר המלכים. הוא אחד המלכים הבודדים שיש מצבות, זיכרון, אנדרטאות זיכרון, אתם יודעות שאין מלכי ישראל שהקימו להם אנדרטאות זיכרון? כל מלכי המזרח הקדמונים מציבים לעצמם אנדרטאות שהם כתבו עליהם סיפורי הלל ושירים ותשבחות, היה להם מיוחדים. מלכי ישראל אני חושב שלא מצאו אפילו מצבה אחת כזאת. כי מלכי ישראל היו ישראלים, נו, הם לא. אז גם הרעים שבמלכי חסד היו, זאת אומרת, בזה הוא מראה איך התעלינו מעל תשוקה הברברית, גם מצבנו הקשה. מנובלים אף פעם לא היינו. אז מה הייתה הבעיה שלהם בגלל שהם התעלו מהתשוקה הברברית? לא היה אפשר לרוח גבורה ועוז חפץ מוסרי להגדיל את כוח הלאומי המדיני, למצוא מעמד הגון. מה יש בעם ישראל? מה עם ישראל רוצה? תראו, זה מה שעם ישראל רוצה. הוא לא תמיד מבין איך עושים את זה נכון. אם הוא עושה את בצורות טעויות. אבל מה עם ישראל רוצה? עם ישראל רוצה עוז חפץ מוסרי. עם ישראל רוצה חפץ וחפץ רצון. עם ישראל רוצה שיהיה טוב בעולם. אולי הוא חושב שבשביל זה כדאי להטיל מדינה פלסטינית. יכול להיות שבגלל זה הוא חושב טעויות מאוד מאוד קשות. אולי הוא חושב שצריך להיות פמיניסט רדיקל. יכול להיות. אנחנו לא מדברים עכשיו על השכל, אנחנו מדברים על הלב. יהודי רוצה שיהיה טוב. יהודים רוצים שיהיה טוב. כל הוויכוחים הקשים מאוד שעטפו אותנו בשנה האחרונה, הם כולם ויכוחים באיך לעשות מדינה טובה. אז היו אולי כאלה שעשו דברים, למדינה דברים רעים מאוד. אבל זה לא בגלל שמישהו רצה להיות רע. כולם רצו שיהיה פה טוב, כולם רוצים שיהיה צודק. יש ויכוחים אדירים, הצדק הזה מביא לצדק, הוא מביא דברים אחרים לגמרי. אז עם ישראל בזמן התנ"ך הוא תקוע, שהוא מאבד את ערכו העצמי. הוא זונח אל אלוהי נחרץ, הוא מאבד דעת ערכו, אז הוא תקוע. כי הוא מתקדם ומתקדם ומתקדם, הוא תמיד תוקע לעצמו מקלות בגלגלים. הוא תמיד שם לעצמו ברקסים. כי הוא באמת מתקדם, וכשהוא מתקדם יש תפקיד לעם ישראל, שעם ישראל, עם ישראל באמת צריך להיות אימפריה. אבל לא אימפריה כדי לשדוד עמים, לא אימפריה כדי לחמוס, לא אימפריה כדי להרחיב כמו ממלכתו, אלא אימפריה של מה? אימפריה של עוז מוסרי, אימפריה של בשורה, של אור לגויים. והיה בראשי הערים, והיה בחרית הימים, נכון יער בית השם בראשי הערים, וניסה מגבו, ונערו אליו כל העמים, ואמרו לכו, ונלכה בדרכה ונלמדה מאורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים לכל האנושות. כשעם ישראל גודל, כשעם ישראל נהיה עוצמתי יותר, כשעם ישראל נהיה אדיר יותר, אז יש בו איזו בקשה להתפרץ קדימה, להיות משמעותי. הבקשה להיות משמעותי יכולה לבוא ממקומות מאוד חייתיים ומקומות מאוד מאוד קדושים. למה האדם רוצה לגדול ולגדול? למה אצל בעלי חיים אין את זה? למה הבעל החיים היחיד שרעב כל הזמן זה האדם? איפה זה בא לו? רבי חנניה בן תרדיון אומר, אלמלא מוראה של מלכות, ובין פעם שלמה של מלכות. כי אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו, כך הוא אומר. קירות בשני פרקי אבות. אז אמר, הוא אומר, למה חיים בלאו? מה קרה? אם בלי מוראה של מלכות, מה יהיה פה? ג'ונגל. בג'ונגל מסתדרים די טוב, אתם יודעות. בג'ונגל אין דין ואין דיין, אין שוטרים ואין בית סוהר. כבר כמה אלפי, או לפי חלק מהגרסאות, מיליוני שנים, קורה, אני לא אומר, אוכלים שם אחד השני מדי פעם, אבל כל הזנים מלבלבים ופורחים. למה אם תעזבו בני אדם בלי, בג'ונגל זה יהיה הרבה יותר גרוע מג'ונגל? כולם יאכלו את כולם. למה? מה אומר המהר"ל? תשובה מפתיעה. כי יש לנו צלם אלוקים. צלם אלוקים, זה לא אומר שאת צדיקה, את יודעת? זה לא כמו יש לך אם את רוצה או לא רוצה. יש, למשל, לאחשוורוש צלם אלוקים. אתם מאמינות שלאחשוורוש צלם אלוקים? הטיפוס הדוחה, המגעיל הזה. למה אני משתמש במילה כל כך לא יפה? כי אני רוצה להשתמש במילים הרבה יותר לא יפות, זה מה שאני יכול להגיד. הטיפוס הדוחה הזה, ששודד נשים כאילו נבראו בשביל לשרת אותו. ומאיפה יש לו רצפות בהת ושש ודר וסוחרת? הוא שודד, לוקח מיסים לכולם, הורג את כולם, ככה חותם. למה? יש עוד צלם אלוקים, אתם יודעות? איך אני יודע שיש עוד צלם אלוקים? כי הוא קורא רודף כבוד. בערותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. אין אף חתול שרוצה כבוד. כתוב, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אצל בעלי חיים אין את שלושת הדברים האלה. אין קנאה בבעלי חיים. אין כבוד. ראיתם פעם בעל חיים שרוצה כבוד? בעל חיים שמקנא. וגם אין תאוות אצל בעלי חיים. זה קצת מפתיע אתכם, שאין תאוות אצל בעלי חיים. כן, אין תאוות. בעלי חיים, כשחסר להם אבות מזון בגוף, הם רעבים. אז זה לא תאוות שמוצאות האדם מעולם. תאוות שאדם מוצאות האדם מן העולם, בוא ניקח אוכל, זה כשאני אוכל, לא בגלל שאני רעב, אני רעב למשהו אחר. נכון? אמא, אין מה לאכול, אתם מכירות את זה? אין מה לאכול בבית הזה. אז היא אומרת, למה אין מה לאכול? יש לחם טרי, גבינה לבנה, מלפפון ירוק. זה אפילו לא מצחיק אותך אם אתם יודעים, נכון? תביא באיזה מצב. למה? מה הבעיה? לחם טרי, גבינה לבנה, כל טוב, מה הבעיה? זה לא אוכל, נכון? אני רעב, זה לא אני רעב, הבנות לא אומרות את זה, בבנים אומרים. אני רעב למשהו טעים. חלק גדול מהפעמים אנחנו בכלל לא רעבים לאוכל, אנחנו רעבים משהו אחר. אנחנו צריכים איזה אוכל שווה. אנחנו רוצים להיות שווים. יש לנו צלם אלוקים. וצלם אלוקים עושה לנו דברים טובים, הוא עושה לנו גם דברים רעים. הוא עושה אותנו רעבים. חלק גדול מהתאוות שלנו, תאוות של אחשוורוש וגם שלנו, זה בגלל שהוא מרגיש שהוא לא שווה והוא רוצה להיות שווה. אז אם הוא הלך למסעדה שווה, אם הוא אכל, זה לא אוכל. אם הוא עשה ארוחה, ארוחה, בזה מנסים להסביע רעב אחר לגמרי. בזה מנסים לתת מזור, לתת מענה לרעב פנימי, להיות שווים משהו, להיות שווים. אז מחפשים תהילה וכבוד ושבת יפארת ו... תראו את החשוב הזה מטורף הזה. הוא עושה חצי שנה משתה, כמה מיליארדים הוא מזבז, כי הוא עבד של הקהל, הוא חייב שיתנו לו כבוד. הוא חייב שיתנו לו כבוד, הוא חייב. נכון, הוא לא חותם לבטל את גזר הדין, את ה... כי את השנכתב יחתם בטבעת המלך אין להשיב, אתם מכירות, נכון? לומדות המגילה קצת? אז הוא לא יכול לשבור את המילה שלו, תראו, הוא לא יכול, כי זה פוגע בכבוד, שהוא לשבור את המילה שלו, אותו כל מיני. אדם, יש בו דחף לגדול. יש דחף להיות שווה משהו. אדם רוצה כבוד. אתם רוצות כבוד? כבוד רוצים רוצות כבוד. אבל לא מאחרים. כבוד מאחרים לא שווה שום דבר. כבוד, מה זה כבוד? גם אלוקים, נכון? מי זה מלך הכבוד? כבוד זה דבר חשוב. כבוד זה להיות שווה משהו, זה כבוד. נכון, נכון, כשאת מכבדת מישהו, את מתייחסת אליו כאילו הוא שווה בעינייך, נכון? מעריכה אותו. אז לחיות חיים מלא כבוד, לחיות חיים ש... לכבד את עצמך. אתם מכירות את המקרא הזה, לכבד את עצמך? חברה שלך מספרת בדיחות, ולאט לאט היא מתחילה לדבר שטויות. זאת אומרת למצד, אחותי, את לא מכבדת את עצמך, נכון? נניח. מה זה לכבד את עצמי? לכבד את עצמי זה לתת מקום לצדים היותר גדולים שלי. לכבד את עצמי זה לרצות להיות שווה משהו. מי שלא רוצה לכבוד, זה מי שרע על הייאוש, זיהם לו כבר את כל הלב, השם ישמור. אז לא מה מי שישווה משהו. וכבוד זה משהו בסיסי, כבוד זה משהו מהותי, כבוד זה משהו חייבים. אותו, לרצות להיות שווה משהו. אבל לא שאנשים יחשבו שאני שווה משהו, זה לא מעניין באמת, יש תלויות. זה כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח לנו. זה לא לעשות פוזות, זה כמו לקבל צדקה. אני רוצה שיהיה לי מזכורת, אני לא רוצה לצדקה, אני רוצה להביא את זה לבד, אני רוצה שאני אכבד את זה, רוצה באמת שאף אחד לא ידע את זה, מה זה חשוב ידעו את זה או לא ידעו את זה. אז יש איזה תשוקה להגדיל את גבול המלכתו. יש תשוקה של להגדיל את כוח הלאומי המדיני. יש תפקיד לכל עם, יש בשורה לכל עם. וכשעם ישראל גדל, אז הוא רוצה בפנים להיות משמעותי, אבל הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? כי לבטא את זה בצורה ברברית, את התשוקה הזאת, הוא לא יכול. זה מגעיל אותו, זה חונק אותו, זה הורג אותו, הוא לא יכול להיות מנוול. הוא לא יכול להיות מנוול, הוא לא יכול להיות מושחת. אין נוחבה בישראל, אין מפלצות האלה. אנחנו עם טוב, עם טוב, טוב, טוב. היה אצלי פעם אחד מפקדי המשטרה ככה, קפץ לי ביקור, ובגינה שלנו אני שולט על כל הכביש שיורד מהחרסים אל הקריה. ואם שמים שם נקודת משטרה, המשטרה תתעשר בהמון דוחות. שם רואים שלא כולם מאותתים נניח כשהם עוברים מנתיבים. אז עמדתי איתו שם וראינו, הם לא ראו הנהגים שמשקיפים עליהם מון קודשי חם מן השמיים, אז חלק נעשו ככה לא יפה, אז אמרתי לו מה, שמעתי, אין מה נושאים, אז הוא אמר לי, הוא איש משטרה בכיר, איש משטרה בכיר זה אחד שרואה את כל הלכלוך של מדינת ישראל. אז הוא אמר לי, עם ישראל הוא טוב, טוב, אני מכיר, אני אומר לך שהוא טוב, יש כמה מנובלים, יש כמה משפחות פשע, אבל זה עם טוב, בסדר. אתם יודעות שיכול להיות שיש אחד שעבר מנתיב נתיב בלי איתות והוא איש טוב? יש מצב? אתם מכירות מישהי כזאת? אולי יש לכם חברה כזאת. לי יש באוטו כזה שהוא לא נותן לי. אם אני מנסה לעבור בלי איתות, הוא מושך אותי, כדאי לכם לקנות כזה. או שבעצם אתם לא עוברות נתיב בלי קשר. אז מהתשוקה, התשוקה היא יכולה להיות קדושה, התשוקה הזאת. הקדושה להיות משמעותי. התשוקה להיות משמעותי. זה יכול להיות משמעות שאף אחד לא מכיר אותך, אתם מבינות? זה יכול להיות שאת משפיעה על העולם מי שאף אחד יודע. בסדר, אבל התשוקה זו תשוקה שכל עם בריא צריך לצמוח עליה. אבל כשמקבלים את התשוקה בצורה נכונה, גם התשוקה לכבוד למשל, לכבוד. כמו שהתשוקה של צלם אלוקים, בגלל צלם אלוקים, איש כן, למה אמרת איש יצא לו חיים בלב? כן, צלם אלוקים. בגלל שנברש בצלם אלוקים, אז או שאני ירומם את עצמי ואז יבטא את בצורה נכונה. ואני לא ירומם את עצמי, אז מה? אז כל אחד יוכל את השני. ואני אני בתוך ליבי, את, יש לך איזה משהו שאומר לך, את צריכה להיות מלכת העולם, נכון? את צריכה להיות מלכת העולם. ומלכת העולם זה לחיות בגדול. אבל יש קשר מצים, לדרוך על אחרים. אז מה קורה לעם ישראל? בבעיה. מהתשוקה הברברית, זאת אומרת, לבטא בצורה מעוותת את הדחף הזה, עם ישראל לא יכול, עם ישראל נשבר לו, אין לו. הוא לא יכול להתעלל, הוא לא יכול להתעלל. אז מה קורה? אין לו שום אפשרות לבטא את התשוקה הזו בצורה נכונה. לא היה אפשר לרוח גבורה ועוז חפץ מוסרי להגדיל את כוח הלאומי והמדיני, למצוא מעמד הגון. מדינת ישראל צריכה לדרוך על במותי ההיסטוריה, היא צריכה להגיד משהו, היא צריכה לספר משהו, היא צריכה להיות מופת. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, בשביל זה אנחנו צריכים להיות שווים. ואם אנחנו לא שווים, אז אנחנו נתקעים, ושווים נתקעים, כל הזמן מתנגשים בתוך עצמנו. עולים ובום מתרסקים, עולים, עולים ו... ומלאה ביקורת עצמית, ומלאה כעס על עצמנו, ומלאה שערות וסחרחות, ולא מסוגלים לעשות כלום. ואבותינו אלה, אשר בימי עוזם וגבורתם הפוליטית, הם היו, ממלכת ישראל התעלתה למקומות פוליטיים, ביטחוניים, עצמאיים, מאוד עשירים, כלכליים, מאוד מאוד גדולים. אבל הם עזבו את צור ישעם, והלכו אחרי ההבל ויבלו. למה עזבו את צור ישעם? בגלל השורה הראשונה, כי הם לא האמינו במשם באמת. כשאדם לא מאמין בשם אמת, הוא מחפש קריירות אחרות, הוא מנסה להתבלט במשהו אחר. הוא מנסה, אמרו לו שטוב להיות כזה, ואמרו לו שטוב להיות כזה, הוא אומר, אבל... יש... פסיכומטרי, אתם שמעתם על זה בטח, הפסיכומטרי, איזה ציון את צריכה לקבל? איך מסדרים? איזה ציון לאיזה מקצוע? לפי מה? לפי מה? מה? ביקוש, נכון. זה הפרמטר היחיד. יש מקצועות שמאוד מאוד קשה ללמוד אותם. למשל פיזיקה. פיזיקה זה אחד המקצועות הכי קשה של האוניברסיטה. אם פסיכומטרי יש לך... כמה זה המינימום? 200. יש לך 200? תתקבלי בהתלהבות רבה. זה המקום היחיד שיש פרוטקציה לבנים. בנים גם יש להם 150 הם מתקבלים. כי אין אף בן כמעט שהולך לשם. אבל זה הרבה יותר קשה מרפואה, אבל רפואה צריך ציון מאוד גבוה. ביקוש, זה הכל. רק ביקוש. יש מקצועות שמאוד קל ללמוד אותם, אבל יש להם ביקוש גבוה, אז הפסיכומטרי עולה. וכשבודקים את הביקוש, מה המאפיינים של המקצועות המבוקשים? יש לכם רעיונות? אני אגיד מקצועות, אתם תגידו מבוקשים. בסדר? מזכירה רפואית. מה לא? לא צריך 800 פסיכומטרי. גם לא מנקה רחובות. פסיכולוג למשל, קראתי מאמר שפסיכולוג, אולי אמרתי לכם את זה פעם, שהוא טוען שהיום בתי הספר פסיכולוגיה לא מצליחים להכשיר פסיכולוגים. למה? כי יש ביקוש מאוד גבוה לפסיכולוגיה היום. למה יש ביקוש מאוד גבוה לפסיכולוגיה? לא קשור למשכורת כנראה. זה אולי לעוד כמה דברים אחרים. בקיצור, יש ביקוש מאוד גבוה. אם מישהו רוצה להיות שווה משהו, אז מה היא תהיה? מזכירה רפואית? לא שווה כלום. תהיה פסיכולוגית. אז בשביל לקבל, היום פסיכולוגיה צריך תכונות נפש של מצוינות, תחרותיות, עקשנות, פרפקציוניזם. למה? כי יש מעט מאוד מקומות תואר שני, בלי תואר שני את לא יכולה פסיכולוגיה. מעט מאוד מקומות תואר שני והרבה שרוצים. אז רק מי שישיג את הממוצע הכי גבוה, יצליח לקבל תואר שני. וזה גורם לאנשים שחייבים לקבל 10, וחייבים לעקוף את כל הכיתה, וחייבים לא יכול להיות שיקר. זה גורם לאנשים מאוד מאוד תחרותיים. יש גם, לא נדבר על גם על תופעות מורכבות בלימודים שם, וזה בדיוק תכונות שאסור שיהיו לפסיכולוג. פסיכולוג הוא בדיוק הפוך. פסיכולוג זה אדם שצריך להיות עם סבלנות לתהליכים, ורואה את נקודת הטוב בתוך הגיהנום. ויודע למצוא קצת נחמה לאנשים שהחיים שלהם מלאי שבר. והוא הולך לאנשים במצבים מאוד מאוד קשים, והוא מצליח לזהות איפה אפשר להתקדם ואיפה אפשר לנחם. וזה בדיוק הפוך מאדם פרפקציוניסט, ואדם תחרותי, ואדם... זה בדיוק הפוך. אז גדלים הרבה פסיכולוגים שהם לא מתאימים למקצוע. אז למה הם הלכו לשם? כי הם רוצים להיות שווים משהו. וככל שאדם פחות מכבד את עצמו, אז ככה הוא זקוק לאישורים מהחברה, אז הוא הולך ללמוד מקצועות שהחברה אמרה שהם רציניים. יש כאלה שמתאים להיות פסיכולוגים. יש יחידות בצבא שמנסים להגיע אליהם אנשים שלא קשורים לשם. אבל אם תגיע אליהם בצבא, אז וואו, נכון? יש לכם מישהו בשכנים, הבן שלהם ביחידה אחת, אז תגידו וואו, תגידו יחידה אחת. זה חסר משמעות, זה חסר כל אחד, הוא צריך מצוין במשהו. אז מלכי ישראל, לא הצליחו לקחת את עצמם משום מקום. לא הצליחו לקחת שם משום מקום, משום שהם איבדו את האמון בעצמו. כשאתה מאבד את האמון בעצמו, אתה מנסה להיות מוצלח בעיני אחרים. מוצלח בעיני אחרים, איך קוראים לזה בצורה תרבותית? וילכו אחרי האבל ויהבלו. קוראים לזה זנו אחרי אלוהי נחר הארץ. שימו לב שכל השמות של העבודה הזרה, איזה שמות הם מכירים לעבודה הזרה? עבודה זרה. יש עוד שמות לעבודה זרה? מה כתוב פה ב... מילים של הרב?
לא,
בשורה השנייה, אתם רואות, עד אשר אחרי אלוהי נחר הארץ, נכון? עבודה זרה, אלוהי נחר הארץ. יש עוד שמות לעבודה זרה? אלוהים אחרים, נכון? מה המכנה המשותף של כל זה? שזה לא את, נכון? עבודה זרה, אלוהים אחרים, אלוהי נחר, בניגוד לעבודת השם האמיתית שמה? שזה את, זה לא זר וזה לא אחר וזה לא נחר, זה את. אבל כשמישהו לא מאמין שהתורה זה הוא, אז עוד לפני שהוא עובד עבודה זרה, הוא כבר בעבודה זרה. הוא חושב שהתורה היא זרה. הוא חושב שהתורה זה אלוהים אחרים. אז הוא נורא רוצה להיות צדיק, אז הוא יעשה את מה שכתוב בתורה. אבל זה לא אני, ככה הוא חושב. אני חושב שזה מילה נכונה. אז הוא, כמה שהוא גודל, הוא מתרסק. כמה שאתה יצליח, אז רק הוא נכנס בקיר. כי זה לא הוא. אז הם לא מצליחים ליצור מעמד עגון. הם בימי עוזה וגבורתם היו צריכים באמת לעוף ולהשפיע ולגדור ולספר לעולם מי זה עם ישראל. אבל אי אפשר לספר לעולם מי זה עם ישראל כשאני בעצמי לא יודע מי אני, כשאני לא מאמין זה אני. אז מה הם עושים? הם הולכים אחרי אבל ויבל, וכיוון שנתעלם מהמרכה הפנימית של כללות האומה, הם לא מבינים מי זה עם ישראל בפנים, מה המהות שלו. אז מה הם עושים? עכשיו הוא מצטט מאגרות הרמב״ם, כן? מה שאת אמר. לא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא כיבוש ארצות. יש משהו מוזר מאוד בספר מלכים, אצל כל מי שלומד מדעי המדינה, שמדינת ישראל הרבה פעמים נהיית מאוד מאוד חזקה, ואז פתאום היא נכנעת, ואז פתאום היא עושה בריתות שלום מטופשות כאלה, ונותנת לאויבים שלה כוח, וכאילו מי שהולך לקרב והוא מפסיד, לא בגלל שהוא יותר חלש, בגלל שהוא חושב שהוא לא צודק, בגלל שהוא משהו שקושר את הידיים, כי הוא לא מאמין בעצמו. אז הם לא לומדים, הם ללמדה שלך, וכמו שרצות, כן, בוודאי, זה מה שהמשטרה צריך לעשות. ישראל צריך לדרוך בעוז ולשאול, אבל לא בשביל לעשות, בשביל להביא טוב לעולם, בטח. כמו שרצועת עזה אנחנו רוצים לכבוש, ואת לבנון אנחנו צריכים לכבוש, לא בשביל לטרוף אותם, לטרוף בשביל להרים את העולם. אז אם לא עושים את זה, למה לא עושים האם? כי ניתן מהם זיו החיים האידיאליים, חיי את האומה, ועוזרה בגבורה. יש זיו, זיו זה מפגע, זיו זה מילה שבאה מעולמות מאוד מאוד פנימיים. זיו, מה זה זיו בעברית אצלכם? איך אתם מסבירות זיו? זה לא סתם אור, זה... מה זה זיו? ראיתם פעם זיו? אור קורין כזה. כן, בטח. אני חושב שזיו, הכוונה, כשכתוב זיו, הכוונה שאת, למשל, את לא יכולה להסתכל ישר על השמש, כי ישרפו לך עיניים. כמו הילה. אולי זה משמעת קורין. את מסתכלת מסביב, ודרך זה שאת מסתכלת על ההילה שמסביב את השמש, את שמה נניח נייר, ואז את לא רואה את השמש, ואת רואה רק מסביב על הנייר את ההילה של השמש. ומה את רואה כשאת רואה את ההילה? את רואה את השמש באמת. איך רואים את השמש? דרך ההילה הזאת. זיו זה האפשרות להיפגש עם אלוקים גם במקומות מאוד 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 פשוטים וקטנים. זיו זה שאלוקים מאיר, מחייך אלינו, מתגלה אלינו, בלי קשר לכמה למדנו את כתבי הארי ואת רבי שמעון בר יוחאי. זיו זה משהו שנוכח, הקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו נוכח בתוך החיים שלנו. אז יש חיים שיש בהם זיו. זיו זה משהו עצמתי ושמח. חיים שיש בהם זיו זה... כשאם יש זיו בחיים אז כן, יש לו קשיים, יש לו צרות, אבל... אבל העולם יפה, העולם יש בו, לא רואים את השמש, אבל רואים איזה תמונה. אז אם ניתן מהם זיו החיים האידיאלי, מה זיו החיים האידיאלי עושה? הוא מחיה את האומה והוא עוזרה בגבורה. עוזרה בגבורה אתם מברכות כל בוקר, נכון? עוזר ישראל בגבורה. מה זה עוזר? עוזר זה חגורה. כשמתכוונים, כשרוצים לתת בראש, כשרוצים להשקיע, כשרוצים להתלהב, פעם במקום הזה עוזר בגבורה. כי פעם לבשו שמלות כאלה, וכשרצו לרוץ מהר או להילחם, אז היו צריכים להצמיד את הבגדים לגוף. ועוזר ישראל בגבורה הזה, אני הולכת להסתער. אני הולך להסתער. מי שהולך להסתער, מה קורה? מה קורה למי שהולך להסתער? להתצליח. מי שאומר, אתה הולך להתעלב, לקחת את זה בגדול, ולהשקיע, להתצליח. אבל היא לא תלך להסתער עם ה... אם אין לה זיו, זיו זה משל, כן? מי עדיין בסיכון, מה, לא אני שווה, לא מגיע לי, לא יצליח לי. אז זה לא קורה. זיו זה איזה... צהלה, שמחה פנימית כזאת, ש... שהחיים הם טובים, שאלוקים נמצא כאן. אני מבינה, אני לא מבינה, יש צרות, אבל אלוקים נמצא כאן. כשעם ישראל לא מאמין בעצמו, אז הוא לא פוגש את אלוקים. אז הוא עושה הרבה מצוות, יכול להיות, אבל הוא לא פוגש. הוא לא מאמין שיש מפגש עם אלוקים. הוא עושה את מה שאלוקים אומר לעשות, כן? הוא לא עושה את מה שאלוקים אומר לא לעשות. וזה נורא יפה, וזה נורא צדיק. אבל בפנים הוא משתגע. אז ניטל מהם זיו החיים האידיאלי. מה הזיו הזה עושה? מחיה את האומה ועוזר לגבורה. ונתעלמה מהם המטרה המוסרית הגבוהה, נמצאת בגלותם של ישראל בעולם. אז הם לא מבינים למה. אז יש ערבים בחברון, ויש ערבים בעזה. אפשר לדרוך עליהם ככה ולהשמיד אותם. אבל למה לי מגיע ולהם לא? למה? למה לא לתת גם להם את חברון? מה קרה? מה יש? אחד הסופרים, אנשי המוסר במדינת ישראל, הוא הסביר מה הזכות המוסרית של מדינת ישראל. הוא אומר, אדם טובע בסירה, באמצע אל הים, והוא קרש צף על פני המים. הוא הולך לטבוע, הולך לטבוע. פתאום הוא רואה מישהו מחזיק בקרש. אז מה הוא עושה? הוא גם מחזיק בקרש. הוא אומר, זה שלי, הייתי פה קודם. אז הוא אומר, נכון, מה אתה רוצה שאני אתה בא? אז זאת זכותנו על ארץ ישראל. הפלסטינים היו פה קודם. הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אתן לנו עוד שעה? אם זה זכות הקיום שלי, אז אני כל הזמן מרגיש שודד וגנב. טוב, מה אני יכול לעשות? כל מה אני מרגיש לא נעים כלפי מי שאני חושב שתפס את הקרש קודם. אז אם אני יושב פה בחברון ואומר, למה הערבים המסכנים לא מקבלים את חברון? אתם יודעים למה הערבים המסכנים לא מקבלים את חברון? למענם הם לא מקבלים את חברון. אם אנחנו מאמינים בעם ישראל, ובתחייה של עם ישראל, בגאונות של עם ישראל, בקדושה של עם ישראל, אנחנו מבינים שכשעם ישראל של חברון, כשעם ישראל כולו יתחבר לחברון, אז כוחות אדירים, הכישרונות של האבות והאימהות יצאו מתוכנו, ואנחנו נוביל בעולם תרבות חדשה וקומת חיים מוסרית חדשה, שתגרום לכל האנושות לחיות בצורה הרבה יותר גבוהה. ואם נוותר להם, אז אנחנו לא מוותרים להם, אנחנו משאירים את העולם שקוע ותקוע, בדיוק כמו עזה, שנתנו להיות בשקט ו... ותראו מה קרה. כן. אני לא חושב שצריך לכבוש אותם דווקא בחרבות ותותחים. אנחנו רוצים לכבוש את כל העולם. אבל לכבוש את כל העולם במה? בבשורה שלנו. בבשורה שלנו. כתוב על המשיח שהוא יעשה מלחמות השם. אז רבי מלובביץ' אמר שמשיח יעשה מלחמות השם בלי טנקים. תהיה לו... מי כובש היום את העולם? יש איזה זמר שכובש את העולם? יש מישהו כזה? מכירות כזה זמר? לא מכירות? פיקה צביק, אתם מכירות? הוא כובש את כל העולם? אני לא יודע להגיד שמות של זמרים היום. אז נניח זמר מאוד מפורסם, הוא כבש את העולם, נכון? ההוא מסי כבש את העולם? יודעות מי זה? הנה, אתם מכירות מסי? מתיימן בכדורגל בערך כמו שאני מתיימן בכדורגל ואתם שמעתם אמת לכבוש את העולם בצורה הזאת, נכון? איך קוראים להם? נו וואטסאפ, כבשו את העולם זה שאת משלמת להם, נכון? את רוצה להתחבר אליהם יש סדר, כל מיני מכשירים וכל מיני נעליים וכל מיני מותגים כבשו את העולם, כן, ככה אנחנו רוצים לכבוש את העולם תראו שלמה כבש את העולם, שלמה, אכפת לו למשול בבלגיה. אבל הכוונה שכשהייתי נער צעיר, אז אמריקה כבשה את העולם. כולם רצו לקנות דברים אמריקאים, והלכו עם כובעי בייסבול אמריקאים. בינתיים ארצות הברית הולכת לשוקה. אבל היא לא כבשה בפועל, זה... וואו, להיות אמריקה. לוואי שנהיה כמו באמריקה, היום מזמן לא אומרים את זה. מדינת ישראל הולכת לייצר מין אומה כזאת, תרבות כזאת, זה לא קו לא מסובך. שאנשים בכל העולם, יש כבר היום הרבה אנשים כאלה בעולם. שיגידו יואו, ראיתם מדד האושר שהתפרסם? פרסם מדד האושר העולמי, אנחנו בתוך המלחמה, זה קודם המלחמה, אנחנו באיזה מקום? חמש. אנחנו המדינה הכי מושלת, תראו באיזה דיכאון כולם. אבל זה מוציא לאנשים את העיניים, אומרים, בתוך מלחמה צריכים להיות מלאי תקווה. באיזה חמש? נראה לי שסוריה לא במקום שש. נראה לי ככה. אז לכבוש את העולם לא צריך דווקא, אבל לכבוש את העולם זה להשפיע, כמו שאת רוצה להשפיע, את לא צריכה. להפך, אנשים חלשים בשביל להשפיע, הם צריכים תפקידו, צריך להיות רמטכ"ל או לפקוד איזה ג'וב. אנשים חזקים משפיעים בלי, מי שיש להם תפקיד. להפך, יש להם תפקיד כי הם חזקים, אז נותנים להם תפקיד. אבל לא בגלל שלקחו איזה פוליטיקה, הוא צריך לארגן פרוטקט, הוא תפוס את התפקיד. יש כאלה אנשים. החוזק שאנחנו מדברים עליו זה לאו דווקא חוזק. אבל כן, אבל העם הזה יודע להילחם, בטח, בטח. אם מישהו בא לפגוע בה, אנחנו צריכים לדעת לאכול לו את הראש ולפרק לו את הצורה, בטח שזה גם צבאי. אבל אם אין לי אמון, לא, תבין אותם, הם מסכנים, אם הייתי נער פלסטיני, גם אני הייתי אומר ככה. כשאני לא מאמין בעצמי, אני פתאום מתחיל להבין את האויבים שלי. אין לי עוז מוסרי, אין לי את ההצדקה הפנימית. אני מרגיש מנובל. אם אני אריב עם השכן שלי על חנייה, נניח שכן שלי תופס את החנייה. ומה זה לא פייר, זה החנייה שלי. וואלה, אני לא אשים לו פצצות בבית בסוף, נכון? אם זה יתפתח יותר, בסוף נתפשר על משהו, נגיד, אתה יודע מה, אני ביום, אתה בלילה, חצי חצי, בסוף, גם אם השכן שלי מנובל, השכן שלי צדיק חבל מאוד. ואני עכשיו מנובל, אז בסוף מתפשרים, אז אנחנו רבים עם פלסטינאים, יאללה, תהיו ילדים גדולים, תעשו שלום, לא! כי זה לא איזה שכן שתפס את החנייה, כי יש לנו שליחות ויש לנו תפקיד. אם את יודעת שאת עכשיו עושה משהו שהוא קריטי, קריטי, קריטי לכולם, ואז מי שמבקש לך איזה משהו שהוא שולי, אבל אתה אומר, אתה מניח, תאריח שאת רופא. הייתי פעם הייתי אברך במרכז הרמה. והגיע אליי מישהו, קבוע זה היה, הייתי יושב שם מאחורה, יש כאלה שרוצים לעשות הסגרות בהר המנוחות, והם רוצים מניין. אז הם נכנסים, והגיע יושב די קרוב לדלת, אומרים, אתה מסכים לבוא למניין, תעשה מצווה, אמרו לי. צדיק, הייתי גם צדיק בגלל זה. הם הכירו אותי הרבה זמן, אחרי שאני צדיק. זה נורא החמיא לי, שסוף סוף מישהו חושב שאני צדיק. אבל אמרו לי, צדיק, אתה מוכן לבוא להשלים עניין? אמרתי, אני תמיד הייתי אומר ככה, אני מה זה עסוק, אבל ממול יש קופת חולים, לכו לרופאים שם, הם פחות עסוקים ממני, הם בטח הסכימו בשמחה להשלים לכם עניין. אז אני לא יודע אם הלכו לרופאים. אבל כאילו, אברך, יש לו זמן, נכון? הוא קם ב8:30, ולוקח את הילד לגן ב9:30, ואחרי זה הולך לרוחת בוקר עד 11:30, ואחרי זה נוזל לישיבה ב-12, מסתבר, נכון, יש לו זמן. רופא. אז אם אברך חושב ככה, ככה הוא נראה. ואם אברך אומר, כל דקה שלי קריטית, קיומית, דרמטית, אם אני אלמד פה, זה, אם הוא חושב ככה, ואשתו חושב ככה, מה את חושב ככה? אז מה, אז בחיים הוא ילך עם כל הכבוד, יגיד, מה משלים עניין, אתה יודע מה קורה עכשיו? אני מצליח, אני נראה לעם ישראל, מה? לך ל... לא יודע, לך ל... קופת חולים, תקח את הרופאים שם. תגיד להם, יש לי מצווה מאוד. זה הוא לא יעיז לעשות, נכון? הוא לא יעיז לעשות, אז... זה אמון פנימי, אמון פנימי, שאת שווה משהו. לא, את השליחות שלך, התפקיד שלך, ואז את נלחמת. ואם יש לך מה לספר לעולם, אז יודעת להילחם, אז את לא תמיד חמודה. את יודעת לפעמים להגיד לא. לא, גם אם מאוד מאוד מבקשים, את יודעת להגיד לא, אם את מרגישה שמשהו מאיים על החלום שלך, אז את גם יכולה לתת ביס. לא באמת. סימבולי. אבל במדינות זה גם באמת. אז כן, מלכי ישראל איבדו את האמון בעצמם, אבל לא נלחמו. כשמישהו לא נלחם, סימן שהוא קבוי פנימית, סימן שהוא מיואש פנימית. אבל זה נראה הפוך, כי הוא במקום שהוא יכבד את עצמו, הוא עסוק שכולם יכבדו אותו. אז זה נראה וואו. זה רק מתוך. ברכת השם, כל טוב.